טוב, אנחנו ממשיכים במסע שלנו לבירור הכותרת היומרנית, כמעט אפשר להגיד, הדרך לחיים של משמעות. ואנחנו התחלנו בעצם מהנקודה הפנימית, מהלב, מהליבה, היום טיפה נרחיב בזה קצת, שמה שגורם לנו את תחושת המשמעות מצד אחד, או חוסר המשמעות מצד שני, וזה המאבק שקיים אצל כל אחד מאיתנו בין שני צדדים, מה שהאדמו"ר הזקן קורא הנפש האלוקית והנפש הבהמית, כשהתחושת המשמעות והסיפוק והאחדות ואפילו העונג, כולם נמצאים באזור של הנפש האלוקית. אבל הבעיה היא שהנפש הבהמית היא זאת שבעצם מנסה להיות שפחה, שתירש גבירתה, האימא השקרנית, שכמו שמופיע בספר מלכים, למרות שהיא השקרנית, היא זאת שפותחת בטענות. כלומר, היא זאת שהיא מציגה את הדברים, היא הדברנית, היא האימא הדברנית שם. והאימא השתקנית זאת האימא דווקא שאומרת את האמת. כלומר, מי שמשמיע את הרעש ואת הצלצולים ומדבר בביטחון עצמי מאוד מאוד מופרז וגבוה, זו דווקא האימא שמתברר שהיא בסופו של דבר האימא השקרנית. באותו הקשר גם אצלנו, אז טיפה תזיז את זה שאני אראה אותך. באותו הקשר גם אצלנו, הנפש הבהמית היא טוענת לכך שהמשמעות והסיפוק נמצא אצלה, ואדם יכול להעביר חיים שלמים בניסיונות הללו. אז כדי להבין היטב את המאבק הזה ואת המבנה, אז נתנו את ליבנו לעיין בכמה וכמה דברים מתוך הפרקים הראשונים של ספר התניא, המבנה הזה, שיוצר את הדמות שאנחנו עוסקים בה, שזה הבינוני, שנמצא בין לבין. הוא לא גם וגם, הוא לא גם צדיק וגם רשע, לא, הוא לא משתדל לא לחטוא בכלל, אבל הוא נמצא בין לבין, יש לו משיכה אל הרע. משיכה שווה מין משוואה כזאת, אם אני אעשה רע, אני אזכה הרי אף אחד לא רוצה את סליחה, את העבירה בשביל העבירה, נכון? אלא, או את המעשה הלא טוב בשביל המעשה הלא טוב, אלא תמיד עושים את זה בשביל מה שנמצא מאחוריו. אם תגנוב, נגיד, יהיה לך תחושת סיפוק, יהיה לך משהו. אם תאכל, תשתה, כאילו אם אין לך זה הנאה חומרית, תריש אחריה סיפוק ומשמעות. כשאנחנו בעצם מבררים לעצמנו היטב את המבנה הזה, ומבינים מי נלחם במי, אז זה יכול לתת לנו מפה טיפה יותר ברורה כדי להגיע דרכה לחיים של משמעות. בעצם מה שדיברנו עד עכשיו זה זה העניין הזה, שאנחנו, האדם מורכב משתי נפשות, נפש בהמית, נמצאת בחלל שמאל, נפש אלוקית, והמריבה ביניהם היא מי ראשון, מי מוביל, מי כפוף למי, מי מנהל את מי, מי משועבד למי. אז בואו נחזור טיפה, וכמו שנספיק גם להגיע לרב קוק היום, בעמוד השני, במודגש. והבינוני הוא של עולם הנהרה גוברת כל כך לקבוש את העיר הקטנה ולהתלבש בגוף להחטיאו, דהיינו ששלושת לבושי הנפש הבהמית שהם מחשבה דיבור ומעשה שמצד הקליפה אין גוברים בו על נפש האלוהית להתלבש בגוף מוח ופה. כלומר, הוא לא עושה מעשים לא טובים, הוא לא מדבר דיבורים לא טובים, הוא גם לא חושב מחשבות לא טובות. כלומר, הוא מצליח, לא שהוא לא חושב, הוא מצליח להתגבר. אולי במחשבה זה הדבר הכי מעניין, הוא אמר. יש לנו מחשבה הראשונה שבאה לנו, איזה מישהו עשה איזה ביקשתי שיחקו לי, לא חיכו לי. איזה מחשבה צפה הראשונה? לא אכפת להם ממני, אפשר סמוך עליהם. זה כאילו, זה מחשבת הנפש הבהמית. עכשיו הבינוני, הוא צריך להתגבר, להילחם, קדימה, שלוף את הידיים מהכיסים, תתחיל לשים אגרופים, וקדימה, בוא נראה אותך מתגבר. ומייצר מחשבה אחרת. מייצר מחשבה שאומרת, רגע, אולי הם לא חיכו לי כי הם לא ידעו, אולי הם לא שמו לב, אולי התבלבלנו, אולי אני התבלבלתי, אולי זה טעות שלי, אולי... תחיל, למד עליו זכות, ואז ממילא גם אין, אין, גם אין תקלות במעשה, אבל הבינוני צריך להילחם, מה שקופת עצמו ראשון, זה המחשבה לא טוב. מישהו אומר לך איזה הערה, שער אתה אומר, הוא מחפש להכשיל אותי. זה הבינוני, לא? בעצם רוצה את טובתי. מחשבה שנייה, שלישית, זה עבודה. זה עבודה, ממש עבודה של הבינוני. הצדיק, אין לו שום בעיה, הצדיק מראש, הוא המחשבות שלו ישר עם ישרות וזה, מישהו שכח אותו, בסדר, אז הוא מיד מלמד עליו זכות, אין שום בעיה, אבל הבינוני, מה שקופץ אצלו זה קודם כל הנפש הבהמית, ועכשיו צריך להילחם כדי שהנפש האלוקית תגבר. ושאר המח איברים להחתיאם ולתאמם חס וחלילה, רק שלושה לבושי נפש האלוהית הם לבדם מתלבשים בגוף שהם מחשבה, דיבור ומעשה. של תרג מצוות התורה, לא עבר עבירה מימה ולא יעבור לעולם. ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת ורגע אחד כל ימה, וחמאות ועצמות נפש האלוהית, שהן עשר בחינותיה, לא להן לבדן המלוכה והממשלה בעיר קטנה. לא, הם לא הדיבור היחיד. יש כאן עוד שותפים שמדברים, משמיעים את הקול שלהם. וזה בדיוק המאבק על המשמעות. בסדר? זאת אומרת, כשהנשמה מצליחה להשמיע את הקול שלה, אנחנו חווים, חשים, חוויה, סליחה, חוויה משמעותית של, אולי אני טיפה, אני צריך להגיד לזה כמה מילים, תראו. הרי אף אחד עדיין לא ראה את הנשמה, נכון? לא רואים אותה. ובכל אופן היא קיימת. היא שולחת איתותים מאוד ברורים לקיום שלה. והאיתותים מורכבים משתי תנועות עיקריות, בסדר? משתי תחושות עיקריות. אחת כאב, השנייה עונג. בסדר? כאב ועונג, אנחנו מכירים את זה, או נגיד כל עולם הטבע מכיר את זה ברמה הגופנית. עונג, אפשר להסביר את זה בצורה כימית, יש רכיב הורמונלי שנקרא דופמין במוח. דופמין, סירוטונין, הוא משתחרר מהמוח כשיש איזשהו עונג גופני. כאב כנ"ל. צביטה יוצרת תחושת כאב. אם אנחנו מסוגלים לחוות עונג או כאב בהקשרים שהם לא גופניים, זה עדות שבפנים יש איזה משהו שהוא לא גוף. אם כשאנחנו עושים איזה מעשה טוב, נותנים איזה משהו למישהו, אנחנו הולכים עם תחושת שמחה וסיפוק כל היום, ולא קרה לי כלום, לא הכנסתי לבטן שום דבר, לא לטפו את כלום, עשיתי מעשה. כלשהו של נתינה, או אם למדתי משהו, שרתי שיר, והשיר הזה, זה המקום שהנשמה שולחת זיתות, אופ, אופ, עשית כאן משהו שהוא מתאים לי, ותחושת העונג והכאב הם בעצם היינו אח. עונג זה שמשהו פנימי, זה הגדרה, אנחנו כרגע מגדירים. עונג זה שמשהו שקיים בתוכי פנימה, פוגש את הביטוי שלו בחוץ. המפגש הזה יוצר עונג, ברור? נגיד, אם בתוכי פנימה יש אהבה לסוג מסוים של מוזיקה, לסוג מסוים של נגינה, אני אוהב את הסוג הזה. טוב, אני יודע את זה. מה יקרה אם עכשיו פתאום ניכנס לכאן מישהו ויתחיל לנגן את זה? בדיוק את סוג הנגינה שאני אוהב, יוצר אצלי עונג. פנימה פגש חוצה והתאחדו ביחד. הרצון המופשט פגש את היישום ונוצר עונג. כנ"ל כאב. כאב זה משהו שהוא קיים בתוכי, משהו פנימי, ואני פוגש בחוץ, זה פוגש אותי, זה לא נמצא רחוק, זה פוגש אותי, משהו שהוא בדיוק הפוך מן הדבר הזה. זה גורם כאב, זה גורם... עכשיו, עוד פעם, כשזה עניין גופני, אז זה ברור. אם אני אוהב מתוק, רובנו אוהבים מתוק, ופגשתי מתוק, אז יהיה עונג. אם אני לא אוהב חריף, או לא אוהב חם מדי, אז יהיה כאב. בסדר, בגוף אנחנו מבינים את זה, אבל בנפש, בנשמה, ברוח, התחושה, מישהו אמר לי איזה מילה, האשים אותי, אמר לי איזה, זרק לי איזה מילה, וכווץ אותי, כואב לי, מאיפה הדבר הזה מגיע? כלומר, הנשמה שולחת איתותים, ומזה אפשר ללמוד. כן. כן, אבל תצעק, כי יש גלי קול פיזיים שמגיעים אליו. אני מדבר איתך על תחושות, וגם כלב, זה יקרה אותו במקום. כאילו, אני מדבר איתך על משהו הרבה יותר, זה, כן, כשאדם יש לו איזה, איזה מחשבה, איזה הערה נכונה, כשאדם יודע שעשה מעשה טוב בינו לבין עצמו, אפילו אף אחד לא רואה, משהו לפנים מתפשט את תחושת עונג שהיא לא קשורה אל הגוף. לא קשורה אל הגוף. אין בה שום קשר אל הגוף. הדבר הזה הוא איתות הנשמה. בסדר? איתות הנשמה. יש, אי אפשר לראות אותה, אבל היא חיה וקיימת ומאותתת לנו בכל מיני תחושות. ואנחנו מחפשים כאן את הדרך חיים שמשמעות, כי בעצם הנחת היסוד היא שכשאנחנו נצטרך לסרטט את הדרך הזאת, זה בעצם המקומות שבהם אנחנו פוגשים את הנשמה, ודרכם אנחנו נוכל להגיע לחיות חיים מלאים, שמחים, מסופקים, מלאי משמעות. אז אדמור הזקן כאן פותח אותנו כאן למעמיק חקר, ואומר, תקשיב, זה מבנה הנפש. יש בתוכנו שני קולות שהם מנסים כל אחד לטעון, אני אמלוך. כן, הכל הנמוך של הנפש הבהמית, והכל העליון של הנפש האלוקית. והנפש האלוקית, לצערנו הרב, אצל הצדיקים, היא שליטה בלעדית. כלומר, כבר כעת אנחנו יודעים להבדיל בין אנשים שהנוכחות של הנשמה שלהם היא מתמדת. הם כל רגע חווים אותה. הם כל רגע היא מהירה דרכם. לבין אנשים שנוכחות הנשמה שלהם היא לעתים מזומנות. אחת לכמה זמן יש איזו הברקה, אחת לכמה זמן יש איזו תחושה, אחת לכמה זמן מרגישים שיש שם בפנים איזה משהו, וזה נכבה. זה כמו איזה הברקות כאלה, כמו ברקים, שאחת לכמה זמן. רוב הבינוניים נמצאים שם באזור הזה. ולכן זה אזור של מאבק. מאבק על המשמעות. האם, בדרך כלל, אפשר לקרוא לזה אולי, הנאה קצרת טווח מול הנאה יותר רחוקה, בדרך כלל, מה שיש לנפש הבהמית להציע, ולכן זה כל כך מאתגר, זה תשלום במזומן. עכשיו יהיה לך נעים. מה שיש לנפש האלוקית להציע זה שוטף פלוס 120 שנה. כלומר, לא, גם עכשיו, אבל לעתיד לבוא, אתה תבין מה עשית. זה ארוך טווח, זה דורש ממך כרגע התאפקות, התאמצות, כדי לקבל איזו תחושת משמעות מאוחרת יותר. בסדר? כן. הנפש הבהמית זה הנפש. לא, הביטוי של זה זה הגוף, זה הצד הנפשי שמושך אותנו אל ההנאות החומריות. הצד הנפשי. יש לנו משיכה נפשית אל ההנאות החומריות.
זה יכול להיות משהו פנימי שהוא מהנפש
ה... מה זאת אומרת?
עשית דקה והרגשת טוב למצבך. כאילו, לא מהצד הטוב.
הנפש האלוה... יכול להיות, אבל זה כבר יותר מורכב, כאילו זה כבר, אתה מסתבך יותר קצת. בואו, בינתיים אני נשאיר את זה פשוט, רגע. בואו נקרא הוצאת, נגמל הוצאת. החמאות והעצמות נפש האלוהית שאין עשר בחינותיה, לא להן לבדן המלוכה והממשלה, בעיר קטנה, כי אם בעיתו מזומנים, כמו בשעת קריאת שמע ותפילה, שישעת מוכין די גדלות, למעלה וגם למטה. אישעת הכושר לכל אדם שאז מקשר חוכמה, בינה דעת שלו להשם, להעמיק דעתו. בגדולת אינסוף ברוך הוא, ולעורר את האהבה כרשפי אש בחלל הימני שבלבו לדבקה בו בקיום התורה ומצוותיה מאהבה, שזהו עניין המבואר בקריאת שמע דאורייתא וברכותיה שלפניה ולאחריה, שאין מדי רבנן, אין הכנה לקיום בקריאת שמע וכו'. ואז הרש"י בחלל השמאלי כפוף ובטל הטוב המתפשט בחלל הימני מחב"ד שבמוח המקושרים בגדולת אינסוף ברוך הוא. כן, אז תארו לעצמכם את הסיטואציות האלה, תפילת נעילה, שמחת תורה, איזה ריקוד סוחף באיזה חתונה, מקומות שבהם תחושה שאני במקום, אני מדויק, אני ודאי, כאילו זה. אלה המקומות שבהם הנפש האלוהית מצליחה להשתלט לרגע. מה קורה כשחוזרים לשולחן אחרי הריקודים? חוזרים לחומוס. כאילו, אם המלצר הגיע, בדיוק כשהוא הגיע אליי, נגמרו לו הדגים, יש לו רק מעורב להציע לי, אז אני אני אוהב את... הגוף חוזר. אבל יש... היה איזה רגע שבו חווינו חוויה אחרת. אבל אחר התפילה, בהסתלקות המוחין, תגדלות אינסוף ברוך הוא, הרי הרע חוזר בנאור בחלל השמאלי, ומתאבד תאווה לתאוות העולם הזה בתענוגיו. כן? עכשיו, הזכרנו גם בפעם הקודמת שזה לא, זה לא תקלה. אני חושב שמה שהאדמו"ר הזקן עושה, וזה מה שאנחנו נראה עוד מעט בדברי הרב קוק, הוא משחרר אותנו מתחושת הזיוף או הסכיזופרניה, כאילו, מי אני? מי אני? האם אני אותו אחד שעמדתי בתפילת נעילה והרגשתי מהלך השם צבאות? או שאני אותו אחד שאולי שעה אחר כך התנהגתי בצורה לא... מי אני? הוא אומר, אדמור הזקן, זה שתי הכוחות קיימים אצלנו. כלומר, זה העניין. העניין, המשמעות, היא מושגת דווקא באופן שהנשמה מאותגרת על ידי גוף ומצליחה להתגבר עליו. זה הטריק. זה היופי. זה התחושה. בלי זה, זה אולי, זה מגניב, כן? זה יפה מאוד, אבל זה לא מעניין. למה אנשים הולכים לקרקס? אה? מה הקטע בקרקס? איך? יש שם בני אדם ששוברים את החוקים של הגרביטציה וכל הדברים. תארו לעצמכם שנעשה אותו דבר, אבל עם רובוטים. נכנס לזה מקום, נראה רובוטים קופצים ככה וככה. טוב, זה מעניין, הרובוטים זה, אבל זה... כאילו, זה נחמד לראות את זה, זה לא מעניין, זה לא מאתגר. כל העניין, כל החידוש, כל התעסקות גם בעולם הזה, זה שיש כאן נשמה בתוך גוף. כלומר, זה העניין. ולכן, תראה, אנחנו לא בוחרים, מי שהוא נבחר להיות צדיק, אז בסדר, אז יש לו התמודדות אחרות, אבל אנחנו צריכים להיות שמחים בחלקנו שאנחנו נבחרנו להיות הקטע הכי מעניין בעיניו של הקדוש ברוך. וההתגברות הזאת וההצלחה היא זאת שבעצם מולידה את התחושה של המשמעות. הנה, אני עכשיו מקיים את הייעוד שלי. נבראתי נשמה בתוך גוף, עם גוף מאוד מאוד דומיננטי, ואתם תכף תראו שהאדמו"ר הזקן, בניגוד למה שכולנו חושבים, שהתפיסה שלנו היא, וואלה, כדי שהנשמה תנצח, מה צריך לעשות? משחות את הגוף. נתענה, נצום וזה, ואז יהיה, הוא אומר האדמו"ר הזקן, סליחה, הרסת את המשחק. בסדר, כאילו ניצחת, אבל זה כמו אחד שמנצח, כי הוא התגנב מאחורה וגנב את התוצאות מהשופט. בסדר? הרסת את המשחק. הוא קורא לאדם, אתם יודעים איך הוא קורא לו? הוא קורא לו, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, אז זה מובן. אולי אפילו קראנו, נקרא את זה עוד. שלא קראנו, זה לא זוכר. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, אז זה מובן, יש צדיק ויש רשע. בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. אז הוא אומר, מי, מה זה? הוא אומר, עובד אלוהים לאשר לא עבדו, זה אלה הבדלים ברמת הצדיקים. יש צדיק שהוא עובד, למה הוא עובד? יש לו חתיכת גוף, יש לו יצרים, יש לו תאוות, הוא קורא לו חם במזגו. אדם חם, כמעט אפשר להגיד, אדם יצרי, בסדר? יש לו. והוא נלחם בדבר הזה ומצליח, הוא אומר, זה עובד אלוהים. ואשר לא עבדו, הוא אומר, זה אחד, אומרים בערבית ברד. אומרים את זה ברד בערבית? קר, הוא מצונן בטבעו, תראו אותו כל היום, מישהו ילד, הוא כל היום קורא ספרים, כל היום כזה. ולא, הוא לא נמשך ל... לא יודע. הוא בינוני, זה לא שהוא צדיק, אם היה צדיק, מה שחור, הוא בינוני, אבל הוא מצונן בטבעו, אין לו איזה, אז... אומר אדמו"ר הזקן, בסדר גמור, אבל הוא נקרא אשר לא עבדו. זאת אומרת, הדרך היא, מישהו כזה יהיה כזה, בסדר גמור, לא צריך להכריז את עצמו ליצרים. אבל הדרך היא דווקא לא למעט את הגוף, אלא להגביר את הנשמה. וככל שהגוף הוא יותר גדול, ככה האתגר הנשמתי הוא עוד יותר גדול. כן, תדמיינו את דוד המלך. אז דוד המלך, עם העוצמות האדירות שלו, הוא מוציא את ספר תהילים. זה ברור שספר תהילים שדוד מוציא, זה קשור... לעוצמות שיש לו, לעוצמות החומריות שיש לו, לעוצמות הגופניות. יודע נגן, טוב תואר, נבון דבר, יש מלחמה וכו' וכו'. אז לכן, זה העניין. אבל אחר התפילה, הסתכלות המורחין, דגדות נזו ברוך הוא, הרי הרע חוזר בניור בחלל השמאלי, מתאבד תאווה לתאבות עולם הזה בתענוגיו. רק מפה שלא לבד המשפט המלוכה בממשלה בעיר, אינו יכול להוציא תאוותו מכוח אל הפועל, להתלבש בעברי הגוף במעשה דיבור ומחשבה, ממש להעמיק מחשבתו בתענוגי העולם הזה. איך למלא תאוות ליבו, כי המוח שליט אל הלב, וכאן הגענו למשפט מאוד מאוד יסודי. מוח שליט על הלב. לב זה הרצון. הרצון העיוור. מוח זה הבירור. מוח זה משכן הנשמה. מוח שליט על הלב. לא מוח מבטל את הלב, לא מוח מוחק את הלב, מוח שליט על הלב. זה הכל. בתולתו ויצא ביצירתו, שכך מוצר האדם בתולתו, שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבליבו, שלא למלות משאלות ליבו במעשה דיבור ומחשבה, להשיח דעתו לגמרי מתאוות ליבו, אלא הפך לגמרי, ובפרט אל צד הקדושה, כי דכתיב וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, כיתרון האור מן החושך. פירוש כמו שהאור יש לו יתרון ושליטה בממשלה על החושך, שמעט אור גשמי דוחה הרבה מן החושך שנדחה ממנו מאליו, ממילא, כך נדחה ממילא שכלות הרבה של הקליפה וסית רחש שבחלל. יפה. אני רוצה ברשותכם לעשות איזשהו תרגיל קטן, כדי שנבין למה הוא מתכוון. בסדר? אדם נמצא בתפילה, הוא עם הקדוש ברוך הוא, לא מעניין אותו שום דבר, לא ממון, לא ריחו, הוא נמצא דבוק לגמרי. גמר את התפילה, חזר לעיני העולם הזה, הוא לא איך עובד וכל הדברים האלו, והוא יש לו, עומד בפני ניסיון כספי. בסדר? יש לו הזדמנות להרוויח הרבה מאוד כסף, אבל זה לא ביושר. נראה לכם משהו רחוק, נכון? משהו קרוב מאוד לכל אחד מאיתנו. בסדר? תארו לעצמכם ש... בא אליך, כאילו, עומדת על הפרק, אתה יכול לדווח לביטוח איזה משהו שלא היה, ולא יתפסו אותך. תקבל מלא כסף. בסדר? תגיד, יש כל מיני ניסיונות כאלה ואחרים. אז מה, בואו ננסה לעבור ביחד את התהליך שאמור לעבור בינוני. הנפש הבאמת אומרת לו, יהיה לך כסף. יהיה לך פחות מ-1,000, יותר מ-1,000, לא צריך להסביר יותר מדי, נכון? יהיה לך. אין פה מה... מה תגיד הנפש האלוקית? כאילו, היא אילמת מול הטענה הברורה, הישרה, הישרה, כאילו לא הישרה, הישירה. כאילו, וואי, תקשיב, אני מציע לך עסקה, לא דברים באוויר, לא דיבורים של רבנים, תכלס, שדיד, כסף, על השולחן, ספור, אתה מקבל 100,000 שקל. מה יכול להיות? רק תחתום פה. הבינוני אמור להתחיל סוג של עבודה כזה, ולשאול את עצמו, למה אני רוצה כסף בעצם? מה הסיבה? כסף תוכל לקנות, מלא דברים. כן, כן, אבל למה אני רוצה לקנות מלא דברים? מה? חסר לך, כן, כן, אבל... בסדר, ואם אני, יש לי את הכסף, אני אקנה, אז מה? אז זאת אומרת, אז אתה תוכל לעשות מה שאתה רוצה עם כל כך הרבה כסף. אז בעצם זה מה שאני רוצה, אני רוצה לעשות כל מה שאני רוצה. כן? כלומר, בעצם אני רוצה כסף כדי להיות בן חורין. אני רוצה כסף כדי להיות איש חירותי. זה בעצם הרצון שעומד מאחורי השתוקקות אותי לכסף. זה הכיסופים שעומדים מאחורי הכסף, הרצון להיות בן חורין. הבנתי. תודה רבה. אני יכול להיות בן חורין גם בלי הכסף הזה. או אני יכול להיות בן חורין, או אני אהיה בן חורין אם אני לא אקח את הכסף הזה. כלומר, זה מתהפך. אבל זה נקרא מה שכרגע עשינו בשתי דקות, זה נקרא בחב"ד התבוננות. בברסלב יש התבודדות. חסיד ברסלב, בכזאת סיטואציה, יוצא החוצה ליער, אבא, תציל אותי! לא יכול, תציל אותי, תציל אותי, כן. צועק, זה שיטה. חסיד חב"ד הוא מתבונן. הוא מעמיק, הוא אומר, רגע, מה יש שם? בוא נשאל שאלות. למה אני רוצה כסף? למה אני רוצה את זה? למה אני... הוא שואל איזה 3 פעמים למה, 5, 4, 5 פעמים למה, בסוף הוא מצליח לזקק איזושהי נקודה, שהיא הנקודה האלוהית, שבעצם אני אומר, זה מה שאתה רוצה. ואם זה מה שאתה רוצה, אני הכתובת, לא הוא. זה מהלך, לא, זה מהלך מורכב. אבל זה בדיוק, זה המאבק. וכשמצליחים, ודרך אגב, אותו דבר גם בכל התאוות החמורות ביותר, גם בתאוות המין. אם שואלים, אז למה אתה רוצה? כי אני רוצה... בסוף אדם מגיע לזה שהוא רוצה להיות נצחי. לכן יש לו תאוות מין, הוא רוצה להמשיך את עצמו. אתה רוצה להמשיך את עצמך בנצח, אז הכתובת זה בטח לא כל הדברים המזדמנים, הדברים הרעים, הדברים שהכתובת היא אחרת לחלוטין. וכן על זה הדרך. כל דבר שמפעילים כלפיו התבוננות, מצליחים להעביר אותו מתאוות הנפש הבאמית לנפש האלוקית. אבל זה קשה. זה בדיוק העניין, שהנפש הבאמית מציעה כאן ועכשיו, אני אפשר להתאמר לך, בוא, שנעשה התבוננות ותהליך ותסתכל ותתבונן, ולא תמיד יש לנו את הכוח לזה ואת הסבלנות לזה, לפעמים אנחנו סתם עייפים ואין לנו כוח, ולכן הנפש הבאמית היא אוהבת לבוא על אדם כשהוא עייף ויגע, ולא יראה אלוהים, שיש עייפות, זה כבר אין כוח. אתם יודעים, יש מחקרים שהוכיחו שאנשים שבאים לקניות רעבים, קונים יותר. זה ידוע. אתה מגיע, אתה משייך קניות, אני קונה עם רשימה, עזוב אותך מהרשימה, תן לי קודם כל לרדת פה על כל מיני, זה אני רעב. כלומר, זה עכשיו אני רעב, תבוא סבר, תבוא, תחשוב מהראש. אז כשאנחנו קצרי רוח, כשאנחנו עייפים, אין לנו את הזמן לתהליך להתבונות, אבל לפחות עכשיו אנחנו מכירים את התהליך הזה. ואף על פי כן, הבינוני הזה, שעשה את תהליך ההתבוננות, אינו נקרא צדיק כלל. למה? מפני שיתרון הזה אשר לאור הנפש האלוהית על החושך והשכלות של הקליפה נדחה ממילא אינו אלא בשלושת הלבושים הנעל, ולא במהותה ועצמותה. על מהותה ועצמותה של הקליפה. כי מהותה ועצמותה של הנפש הבהמית שמהקליפה בחלל השמאלי לא נדחה כלל ממקומו בינוני. זה לא שהצלחנו לבטל את היצר הרע, הוא קיים. רק במלחמה על האפליקציות, האם הנפש הבהמית תבוא לידי ביטוי במחשבה, בדיבור או במעשה, הנפש האלוהית ניצחה. אבל עדיין יש משיכה. עדיין המשיכה קיים. ולמחרת אם יזדמן לי ניסיון, שוב פעם אני אצטרך לעמוד בזה בהתחלה. תראו, את הצדיק, לשון הרע, זה פשוט מגיל אותו. הוא לא מדבר, זה כמו שאותנו מגיל לתולעים, יודע מה, אותו מגיל לשון הרע, זה לא שייך. אותנו, כשהם באים לדבר על מישהו, אתה מתלבט, אני אגיד עליו, אני לא אגיד עליו. אז גם אם הצלחנו לא לדבר, אבל בפנים, הייתה משיכה. הרבה פעמים זה יוצא הכי גרוע, אתה אומר, אתה מתחיל להגיד איזה משפט, אתה יודע מה, זה לשון הרע, אני לא אגיד. גם אמרת וגם אחרי זה, הודעת שזה היה לשון הרע מה שאמרת כדי ש... אז אצל הצדיק אין לו בכלל משיכה לדבר הזה, והבינוני עוד נמשך, אבל לפחות הבינוני לא אמור להפסיד בקרב על היישומים. כי אם תוכל רצוף אהבה מסותרת, שהיא אהבה הטבעית שבנפש האלוהית, כמו שיכתוב לקמן, ואזי יכול להיות שכלות הכסיל הרע בהתגלות ליבו בחלל השמאלי, להתאבות אהבה לכל ענייני גשמיות העולם הזה, בין ביתר, בין באיסור, כאילו לא להתפלל כלל. אלא שבדבר איסור אינו עולה בדעתו לעשות האיסור בפועל ממש, חס וחלילה, אלא הרהורי עבירה קשים מהעבירה יכולים לפעול, לעלות למוחו ולבלבלו מתורה ועבודה. כן, הוא מהרהר בזה. אך, אם רק היה מותר. לא, הוא לא עושה, אבל הוא... יש לו איזושהי שייכות לזה. כן, יעקב, מה קורה? אתה עכשיו זה הפרשות שלך, אתה מככב. אני רואה, כי אני שומע פה איזה תלונה, איזה תלונונת. התשובה היא כן. הבינויני נשאר בינויני כל חייו. יש מקרים בודדים של מוטציות, שבינויני פתאום מקבל איזה, יורד לו קובץ כזה, והוא נהיה צדיק. אבל זה, לא כדאי לבנות על זה. הבינויני נשאר בינויני. והוא אמור למות עם החרב ביד. זה נכון, קצת כמו היום יש לנו אפשרות לדמות את זה יותר, כמו במשחקי מחשבים כאלה, אתה מכיר? משחקים? משחקי מחשב, נכון? אז אתה גומר שלב א', אתה עובר לשלב ב'. אחרי שגמרת שלב א', אתה עובר לשלב ב', שלב א' נראה לכם משחק ילדים. בעל דלג מעל האריה הזה שנושך, עכשיו בתנינים אני נאבק. אבל, אתה ממשיך להיאבק, אבל ברמות אחרות, אבל עדיין יש מאבק. וככה אנחנו מקווים שדות המשחק שאנחנו משחקים בהם, הם יהיו טיפה יותר מתקדמים. אבל עדיין יהיה מאבק בין טוב לרע. רק אם הייתי, אם הייתי ילד, אז הרע היה יכול להיות כאילו הגולה של הילד שלי, של החבר שלי. למרות שבו פעמים אתה רואה שמבוגרים נאבקים בדיוק על מה שילדים נאבקים. הם מחליפים גולות, איך שדיברו בגן ילדים על הגולות, עכשיו הוא מדבר על המכונית שלו, איך שהוא דיבר על הפורפרה, הוא מדבר על הטיול לחול. זה פשוט התצורה השתנתה, אבל אנחנו מקווים שהמאבקים יהיו מאבקים אחרים, אבל אתה יכול לראות מבוגרים מאוד מאוד נאבקים על כבוד. כבוד. שישמעו דעתם, שהם יהיו... אני אוביל, אני אמלוך. אתה יכול לראות אנשים עד... אז כן, התשובה היא כן. הבינוני הוא נכון, הוא לא מאבקי כל החיים. זה ה... אומרים, הרב מקוצק היה אומר, אין מנוחה. נכון, כתוב על צדיקים, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. אין מנוחה, בקבר תנוח. כל עוד אדם נקרא מהלך, הוא כל הזמן מלא אתגרים. אברהם אבינו בא לו ניסיון בגיל 137. היה לו ניסיון העקדה. זה, מקווה שזה לא מייאש אותך.
לא, אבל כאילו, אני שואל, הוא מתמודד 100 פעם על העסקה הזאת בביטוח לאומי, הוא לא כבר יפסיק באיזשהו שלב.
כן, ואז הוא יעבור למשהו אחר. אחרי שתגמור את שלב אחד, מצוין, ניצית. קודם כל תמיד, אתה יודע, אני מרגיש, אם אנחנו בעולם של משחקים, יש לי, אני, יש לי תורות שלמות על משחקים, אני יכול באמת, אבל מה שתיארתי לך עכשיו זה התיאור האופטימי, בסדר? שכאילו סיימת שלב א', אתה מגיע לשלב ב', ואם ניסעת בשלב ב', אז אתה תמיד מתחיל מאיפה? בשלב ב'. אבל אם אתה מכיר את המשחק שנקרא סולמות וחבלים, אתה מכיר את זה שב-99 יש שם נחש, שהוא מוריד אותך עד אפס, וזה נחש. גם זה לפעמים יש בחיים. שאתה מתקדם, מתקדם, פתאום, תפסו אותו, והוא מתגלה שפעם את הכל מההתחלה. צריך לטפס את כל הער מההתחלה. גם זה יכול להיות. זה האופי של... זה... זוהי גזירת גורלו של הבינוני, ומקודם הגדרנו שהבינוני צריך לשמוח בדבר הזה. לשמוח. לשמוח. כי זה מה שמעורר הכי הרבה נחת לפני השם יתברך. המאבק הזה בהתגברות. בסדר? הוא לא עושה לנו הנחות, אדמור הזקן. הוא תובע מאיתנו בכל קרב לנצח. היה פעם סיסמה של אחד הרמטכ"לים, אחרי שצהל התחיל, היה שם איזה קטע שתובע דיבורים. להכיל את האויב ולגרום לאויב לצרוב בתודעתו את ההבנה שלא כדאי לו להפעיל לנו מנופי כוח וכל מיני פילסופים כאלה שאתה... תקשיב, ניצחון בכל מפגש. זה מובן? כל מפגש עם האויב, אני רוצה ניצחון. לא לצרוב לו את התודעה ולא לצרוב לו את ההבנה ולא להפעיל עליו מניפולציות. ניצחון בכל מפגש שווה כך וכך ערבים, מצב מאוזן. בקרב. זה היה את השיר למדינאים. כשחיילים מתחילים לדבר כמו מדינאים, זה מתחילות הצרות. אז הוא לא עושה לנו הנחות את מור הזקן. הוא אומר, בכל מפגש אני רוצה ניצחון. אבל אתה ואני אומרים, ומתי נצא קצת לפנסיה ונפסיק איזה? והתשובה היא, אין פנסיה. כל הזמן אנחנו צריכים להיות דרוכים. יש לנו אירועי עבירה, כמאמר הזל, גימה עבירות הם אדם ניצול מהם בכל יום, אירוע עבירה ועיון תפילה. רק שלזה מועיל הרשימו במוחין ויראת השם ואהבתו המסותרת בחלל הימני, להתגבר ולשלוט על הרע הזה המתאבד תאווה, שלא להיות לו שליטה וממשלה בעיר, להוציא תאוותו מכוח אל הפועל. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, זה מה שעוזר את לא תהיה הוצאה אל הפועל, אבל כן יש משיכה. כן. עיון תפילה זה, יש כמה דעות. דעה אחת זה שאדם הוא תוך כדי התפילה, הוא מתאכזב שתפילתו לא מתקיימת, ודעה שנייה יותר מרווחת שאדם בתפילה הוא מרחף. הוא מעיין בעסקה בזמן התפילה. שזה הרבה בדיחות, הרבה עניינים, כן, אדם הוא מתפלל, והוא היה בלונדון, היה בפריז, היה בקניות בשוק, עשה סידורים, עשה... זה סגולה בדוקה, אם שכחתם להגיד איזה משהו שצריך, איזה סידורים, שכחתם איזה סידור, אז לעמוד לתפילה, הכל חוזר. יש שני מצבים, אחד יותר גרוע מהשני. מצב אחד זה להגיע תפילת מנחה, שכחת להתפעל מנחה, פדיחה, התפעלתי מנחה. יש מצב יותר גרוע, הזכרנו את זה כאן, נדמה לי. להתפלל מנחה קטנה, ובאמצע להיזכר שכבר התפללת מנחה גדולה. זה אומר שלא היית לא פה ולא פה. דפקת נפקדות, עמדת לפני הקדוש ברוך הוא, דיברת איתו, אתה לא זוכר אפילו שהיית שם. זה הבינוני, לאן הוא יכול לטייל. טוב. קיצור, הבינוני לא נכשל, הוא לא מעלה על הדעת לעשות אותם, אלא רק מהרהר, והבינוני אינו רשע אפילו שעה אחת לעולם. וכן בדברים שבן אדם לחברו, מיד שעולה לו מהלב אל המוח הזאת, טינה ושנאה, הנה הוא דוגם את זה. הצדיק, הוא כולו רק מלא אהבה, הוא לא יכול לפגוע באף אחד, גם למי שמרע לו, הוא משיב לו אהבה, זה הצדיק, הוא לא הבינוני, הוא פגע בי, לא משנה. הוא צריך לעשות עבודה, נכון? פלוני פגע בי, דבר ראשון אני רוצה להחזיר לו. אחרי זה אם אני מתבונן, עושה עבודת התבוננות, אני יכול להגיד בעצם למה הוא פגע בי, אולי הוא פגע בי כי הוא... כי הוא אין לו כוחות, כי הוא לא מספיק מבין, אולי אם אני אסביר לו, אולי הוא לא התכוון, אולי הוא לא יודע, אולי הוא בכלל מדבר שפה שונה, אולי הוא לא מפרש את זה בתור פגיעה, אני עושה כאן איזושהי עבודה. אתם יודעים, אני אתן לכם, רשותכם ככה, אני אציע לכם איזו עצה טובה. כשאנחנו מדברים, אז בסדר, תמיד אפשר להגיד, לא התכוונתי, לא הבנת אותי, אבל כשכותבים מייל או אס-אמס, אז... אם יש לכם איזשהו נושא רגיש, אתם מתכתבים עם מישהו על נושא רגיש, תכתבו משהו, קודם כל עדיף לו לכתוב, אתה עושה ככה, עדיף לו לכתוב, כאילו שלא יהיה... לא יהיה ראיות. אבל...
כן.
כשאני כותב למישהו משהו, כשיש לנו נושא רגיש, אני עובר על המייל 10 פעמים לנקות או לסכל אותו מהקוצים. כי אני אומר, מה הבעיה? אני יכול, אני ענייני לגמרי, הנה אני כותב, הכל ענייני. אוקיי, הבנתי. עכשיו תעבור על זה עוד פעם, הנה קוץ. הנה קוץ, אתה יודע שזה קוץ. זה קוץ קטן, אבל אתה יודע זה, תוציא אותו. מוציא את המילה, אז הנה עוד קוץ. אחרי זה אני עובר על זה עוד פעם ועוד פעם, עד שזה נשאר נקי לגמרי, בלי טיפת ציניות או קצנות או מניפולציה, ואז אני שולח את זה. מבינים? זה עבודה. הבינוני, עוד פעם, במיוחד אם הבינוני יש לו זקן וכיפה, אז הוא כבר מספיק מתוחכם כדי לשים את הקוצים, לא לכתוב לו, בוא נה, דפוק, חכה מהירך שאני אפגוש אותך, וכאילו, הוא יודע להגיד את זה, כן, כאילו, זה מין היה... שמתי לב שנפגעת, צר לי על כך, נגיד, סוג של איזה, אני בטוח שבפעם הבאה, אם נדבר על זה בזמן, הדברים יראו אחרת. איך זה? נקי? עכשיו אני אעשה לכם את התרגום של זה. צר לי שנפגעת, כלומר, אתה פשוט אדם ש... נפגע מכל דבר, משטויות וכל הדברים האלו. אני מקווה שבפעם הבאה נדבר בזמן, כלומר, זה בעצם אשמתך. חבל שלא התעוררת בזמן. ולכן בפעם הבאה אני... תעשה שיעורי בית ותגיע בזמן, אל תטריד אותי. זה בעצם מה שהתכוונתי להגיד, אבל עטפתי את זה כל כך הרבה מילים יפות, ואת הקוצים שמתי בסיבובים. בסדר? אבל את הדבר הזה בצורה נקייה, אני שומע שנפגעת. אני ממש מצטער. אני אשמח אם בפעם הבאה נוכל להיפגש יותר מוקדם כדי שזה לא יקרה עוד פעם. התוכן הוא זהה, נכון? שמעתם את הרבה באינטונציה? זה היה רך, אמפתי, מתחשב, נקי. זה לכאורה נראה אותו תוכן, ההוא הראשון יגרום לריחוק שנאה וקרירות, השני יגרום ל... בסדר, וואלה, עבר אחרינו. אבל זה מגיע רק אחרי עבודה, התבוננות. זה הבינוני. הדבר הראשון, אני אראה לו מה זה, מה הוא בא אליי כפה בתלונות? הדגמתי לכם משהו שהיה כאן, איזה... אחד מהשי צוות פנה אליי קצת בתלונה שבמערכת שעות משהו שהוא עושה לא הופיע. אז כאילו, אתה בא אינסטינקט, מה אני חייב לך משהו, מה אתה רוצה? כאילו, יש לך משהו לשם, תודיע לי, אני צריך לדוף אחריך, כאילו זה מה שרציתי. אבל בינוני, אז זה עוד פעם, מה אתה כאילו, תלמד עליו זכות, מה אתה רוצה? הוא רוצה שזה יופיע וכל זה. שלחתי לו הודעה, כאילו כתבתי אותה, עצרתי, ניקיתי אותה, בסוף יצא בערך מה שאמרתי לכם בסוף. כאילו, אני באמת מבין, אני ממש מצטער, ובפעם הבאה אני אשתדל. ביחד. רך, נעים, אפשר להמשיך אחרי זה לחייך אחד לשני. לא הגענו לרב קוק, בואו נסיים רק. וכן בדברים שבן אדם לחברו מיד שלא לו בלב, למוח איזה טינה וסינה, או איזה קינה או כעס או קפידה בדומם, אינו מקבלן במוחו או ברצונו. ועד רבה, מוח שליט, הוא מושל ברוח שבליבו, לעשות ההפך ממש, להתנהג עם חברו במידת חסד וחיבה יתרה, מודעת לו לסבול ממנו, עד קצה יכול לו לכעוס, אבל זה עבודה. וגם שלא לשלם לו כפועלו, אלא אדרבה לגמול לחייבים תומות, כמו שנאמר בזוהר, ללמוד מיוסף ואחיו. את כל הדברים האלו אורז לנו הרב קוק בשתי פסקאות דרמטיות. אין לי מילה אחרת להגדיר את הפסקאות הללו. שבתאי, באורות הקודש, הוא מסביר לנו הרב קוק עד כמה התובנה הזאת של שתי הנפשות היא קריטית לבהירות של החיים, לשמחה ולתחילת המשמעות וההתרחקות מזה תחושת זיוף ו... וכאילו שאני, מי אני? זה מין פיצול אישיות, אבל זה כבר בזאת השם נראה בשבוע הבא. בסדרה הדרך לחיים של משמעות כאן במכון מאיר. אז את הדפים הזה תביאו לי, נביא אותם בשבוע הבא.